לצבור איזה חיוב, וקשה לדעת מה אופי החיוב. ורבא כמובן טוען שבי רבי יהודה, סליחה, לא רבי יהודה, רבי שמעון, כן, לשיטתו. ובלשנה בעשרה, הוויכוח הוא במסגרת שיטת רבי יהודה. רבי יהודה מחייב בכל התורה כולה, אבל לפי רבא, לפי רבי הבאי, לפי לשנק בעשרה, לפי הבאי רבי יהודה לא מחלק, מפותר, היכד לא אפשר. אז הגמרא כמובן מביאה ראיות מרבי יוחנן בן זכאי שישב בצל היכל. הגמרא מביאה ראיה מכל מראה וריח, אין בו משום מעילה לפי הלשנה בעשרה. ואחר כך, בהמשך, הגמרא מחלקת בין קול ומראה, שאין בהם מעילה בגלל שאין בהם ממשות, או שאין פעולה, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, בלשנה כמה של הגמרא, הביטוי הזה אין בו ממש לא מופיע, בסוף הביטוי אין בו ממש כן מופיע, אז יש קצת פער בין תחילת הסוגיה לסוף הסוגיה. ואומרת הגמרא שבקשר לעשן מקטורת, שם אין מעילה, לא בגלל חוסר ממשות, כי הרי לריח יש ממשות. מה הריח שיש ממשות לריח? מה? לא חייב, מלפסד, מחייב מילה, ומה הריח מהשס שיש ממשות לריח? מברכים על ריח. אז מברכים על ריח, לא מברכים על קול, לא מברכים על מראה, מברכים על ריח, מדין כל הנשמה תעלה על קה, ונותן משהו לנשמה.
יש ברכת המראה, לא?
מה? אז זה ברכת השרח, לא ברכת המתיר. ברכת המשבח זה על אירוע שמזכיר אותך, גבורת השם, על בריאת העולם, וכאן אתה מברך על, לפי הפשטות, על אותו ריח, וכמובן מבחינה חווייתית אנחנו מרגישים שהריח זה החוש הכי חזק, ושיש את הכי הזיכרון הכי עוצמתי. זאת הסיבה שבתורה, המנחה והקומץ שיש לו את הריח הטוב, נקרא אזכרתה, שאתה זוכר את הקומץ הרבה יותר, כי מי שמריח, משהו מסריח, נשאר אצלו, ימים אפילו, שנים אפילו, אתה חוזר לאותה חוויה. אז בריח יש חוויה ממשית, היה מקום לאסור מדין מילה, אלא שבעשן של הקטורת לאחר שתעלה תמרתו, שם אין מילה לא בגלל חוסר ממשות, אלא בגלל נעשה מצוותה. אז הגמרא מציעה את הדין המעניין הזה של אחר שנעשה מצוותה, הכל מותר. רק כדי לתת לכם סקירה, במיוחד מי שלא הספיק לראות את כל הגמרא, אנחנו נתעכב כמה דקות על הנושא הזה. בדף חווה ומבט, הגמרא מביאה שתי ראיות נוספות לדין הכללי של הנאה בעל כוחה, קודם בעצם שלוש. יש את הדוגמה של העגלה רופה, מקף פרה אדומה, שנכנס לרבקה, שנכנס לעשות מלאכה או לינוק, ואם אדם פוסל את הפרה אדומה בכך, וזאת הראיה של בחנן, שכל הדיון של הנאה בעל כוחו של אדם לפי הלשנה בעשרה זה לא שאלה בדין הנאה, זה שאלה בדין. מי שזוכר מה הראיה של בחנן מהמשוואה הזאת בין עולם של איסורים לעולם של פרה אדומה, הרי בפרה אדומה אנחנו לא עוסקים בשאלת איסור, אנחנו עוסקים בשאלת פסול. אם הפרה אדומה או העגלה הרופה נפסלים מדין עבודה, אז למה הגמרא מביאה את הדין של העגלה הרופה בפרה אדומה כדי להוכיח את הדין של איסור? אז ראינו בחנן שכנראה כל הדיון פה, ואינו מתכוון, אפשר ולא אפשר, הוא דיון על הפעולה, על המעשה. אם זה עכשיו מעשה, כשזה לא אפשר. למרות שלפי רבי יהודה לא מעניין אותי כוונה, לפי רבי יהודה אדם חייב גם במסכוון, גם אינו מתכוון, לפי הלשנה בעשרה של הגמרא, הבאי טוען, שאם לא אפשר, אז לא נחשב פעולתי. אז הגמרא משווה למקרה של פרה אדומה, מקף עגלה רופה, שנכנסת לתוך הדיר, שם גם לא אפשר, צריכים להניק את העגלה. לא אפשר, אין לי אופציה אחרת כדי לחיות את העגלה. האם זה נחשב שעשיתי מעשה עבודה מהבימה? שם זה יוביל אותי לידי פסול. כאן אצלנו זה יוביל אותי לידי איסור, אבל יש כאן גשר. אנחנו תמיד תמיד מחפשים את האסוציאציות הבלתי טבעיות. כשהגמרא משווה דברים שנראים לנו כשונים, כנראה צריכים לחפש את המכנה המשותף. כשהגמרא עורכת השוואה, משוואה, זה אחד מאבני יסוד של למדנות. כשהגמרא משווה דברים שעל במבט ראשון הם שונים, צריכים לחפש את הבריח התיכון, צריכים לחפש את הדבק הפנימי. מה בעצם המכנה המשותף? לפי רבי חנן, גם אצלנו בעולם של איסורים, איסורי הנאה אינם אסורים, אלא אם כן אדם עושה מעשה. אפשר לומר, כן, מי שרוצה להסתכל על הסוגיה ממבט של 10,000 קילומטר, אפשר לומר שאחד מהחידושים הכי הכי פרובוקטיביים והכי קיצוניים שיוצא מסוגיה בפסחים, שביסורי הנאה דרוש מעשה. זה בעצם מה שנאמר כאן. יש דרכים אחרות, אבל כל המשוואה לעולם של שבת, לעולם של ביהודה ורבי שמעון, לעולם של פרה אדומה ועגל ערופה, אני הייתי חושב שיש דין כללי של מתעסק בחלבים ורעיות חייו, שכן נהנה. שבעולם של איסורי הנאה, בניגוד לעולם של שאר איסורים, כגון שבת או שאר פעולות הלכתיות, לא דרוש פעולה. כי עצם הנאה גופנית אסורה. רואים מהגמרא זאת שלפחות בהנאות האלו, זאת אומרת הנאות המופשטיות של קול, מראה, ריח, לא הנאות אכילה, אלא הנאות מופשטיות, יש איזה נימה, יש איזה אלמנט של כוונה, פעולה, איך אדם מעכל, איך אדם מאבד את החוויה. לא מדבר פה על הנאה, מציאות, אוטומטית, בלי קשר למה שקורה בסביבה. זה בעצם החידוש כאן מסוגה בקשר לסיון. יש המון חידושים בקשר לשבת, בקשר לשיטת ביהודה ורבי שמעון, במיוחד הרבינו דוד מחדש לנו את הדין של פשיעה. אבל בעצם החידוש של עולם של איסורי הנאה, שיש לפצל, כפי שרן פיצל בחולין, בין אכילה, שם לא מעניין אותי. איך אתה אוכל, כוונה, בלי כוונה, מעניין אותי, רק דבר אחד, ביצעת הנאת אכילה. בהנאה, מעניין אותי מה כוונתך, ואם יש אופציות אחרות. בדף חווה ומבית, הגמרא מביאה עוד שתי דוגמאות, בנוסף לעגל ערופה ופרה אדומה, אנחנו לא נעסוק, כי מקומי לא אין להם הרבה, אבל הגמרא מביאה רק שתדעו, את המקרה של אדם ששומר אבידה, והוא בעצם מתחזק את האבידה בכך שהוא מעברר אותה, אבל כשהוא מעברר את השטיח, בואו נגיד, הוא גם מקבל הנאה, שכולם חושבים שהוא עשיר. איזה מידה המצב הזה, הוא מתכוון להנאה, להיות לתפס כעשיר, אבל לא אפשר, כי אי אפשר לא לעברר את השטיח. זה עוד דוגמה של לא אפשר וכל מכוון. ובסוף, הגמרא מדברת על אדם שלובש בגדי שעטנז כדי למכור את השעטנז, כנראה לנוכרים. אז הוא רוצה ללבוש אותם, יש מחלוקת תנאים אם מותר לו, במידה ומותר לו, אז כנראה זה מצב הפוך של אפשר, לא מצב של לא אפשר וכל מכוון, אלא שבאסרה, הגמרא כאן חוזרת לשני כמה. אדם שרוצה להציג את הבגדים, אז יש לו אופציה, נתלות אותה, אפשילה מאחוריו, שכולם יסתכלו על הבגד, אבל הוא לובש אותה. במידה והוא מקבל הנאה, אז יש מצב של אפשר, אבל לא מקום מכוון. הוא לא רוצה את הנאה, הוא רוצה למכור אותם. אז הגמרא מביאה את הדין הזה, והגמרא מתרצת שזה תרופתא דלשנא קמא. הגמרא בעצם מתרפדת דלשנא קמא, כפי שאנחנו חשנו. חשנו שהלשנא קמא הרבה יותר מחודשת. להגיד שבדרך כלל, לפי רבי שמעון, אתה פטור ואינו מתכוון. ופתאום באפשר אתה חייב, זה קשה. בלי כוונה, אין תשתית. בלי כוונה, אין איסור. הלשנא בתרא, נוטה לכיוון אחר. בדרך כלל אתה חייב לביהודה בלי כוונה, אז יש חובה אוניברסלית, במצב שיש לא אפשר, אולי אני נוגס את החיוב, אני מחסם את החיוב, אני פוגע בחיוב. אז הלשנה בתרא הרבה יותר מוצקת, והיא שעומדת למסקנה, הלשנה קמא נופלת. כל מה שאמרנו זה רק יחדים זה להסביר את הלשנה קמא, אבל הגמרא דוחה את הלשנה קמא מכוח המצב של מוכר כליים. וזה כמובן מביא אותנו לאולי הסוגיה האחרונה שנלמד השנה, הסוגיה של גורם. כשדבר שאסור, גורם מייצר משהו, אדם מבשל, אני יודע, אופה לחם עם עצי עשירה, באיזה מידה האיסור של עצי עשירה עובר לתוצר החדש. אדם צובע בגדי כליים עם קליפי עורלה, באיזה מידה האיסור של הבסיס עובר גם לתולדה, מי רוצה שם זה בהמשך. אוקיי, רק שיהיה לכם מפה איפה אנחנו עומדים, אנחנו נתמקד היום בדין המוזר הזה של נעשה את מצוותו. למה נעשה את מצוותו מותר? יישומים, מרצה השם המשך, מקווה, רביעי, חמישי, מרצה השם המשך בסוגיה הגדולה. אוקיי. בוא נסתכל בגמרא בחפה ומן א', רק למפות מה יש לנו. יש לנו את המושג של נעשה את מצוותו. המושג מיושם, שוב פעם, לא יודע מי הספיק לראות את הגמרא, אבל היישום כבר אמרנו, מה היישום הוא בקשר לה, מה מותר? מה מותר מדין נעשה את מצוותו? תמרות הקטורת לאחר שעלה תמרותו, השן הקטורת לאחר שנעשה את מצוותו. הגמרא מביאה שלוש מקרים חריגים, שבדרך כלל נעשה את מצוותה מותר, חוץ מי, מה המקרה הראשון? תרומת הדשן, שתרומת הדשן, שלא לבלבל. בתחילת הסוגיה אנחנו עוסקים בקטורת של מזבח הפנימי, הקטורת של כל יום. אז הריח, השן, לאחר שעלה תמרתו, מותר להריח באותו ריח, ואולי גם בקטורת עצמם, גם בקטורת שנשרפה. אחר כך הגמרא עוברת לא למזבח הפנימי, אלא תרומת הדשן, פרשת צו, מזבח החיצונה, מזבח החיצונית. שם התבצע רוב הקורבנות שהתבצעו, שם נשרפו האיברים, שם היו עצי מערכה, הרבה דשן, אז הכהן לוקח את הדשן מעל המזבח ושם ליד המזבח, על הדשן הזה, הגמרא אומרת שגם לאחר תרומת הדשן, יש איסור. אוקיי? יש הבדל בין הקטורת, מזבח הפנימי, ששם הכל מותר לאחר שנעשה מצוותו, וכמובן נדון בזה. מה הדוגמה הנוספת שיש איסור ששורד את המצווה? בגדי כהונה. והניחם שם, בגדי כהונה של יום הכיפורים, אסורים בהנאה, לפי דעה אחת, יש מחלוקת רבנן ורבי דוסא. ומה המקרה השלישי? עגלה ערופה. ששם הערופה, יש איסור גם אחרי העריפה. אוקיי? השאלה, איך להבין את המושג הזה? מה הדין הזה של נעשה את מצוותה? אז מה רשי כותב? שוב פעם, מישהו ראה רשי לשם מעניין ברשי, אצלנו רשי ביומה, שאחרי העבודה, אחרי הקיום, אחרי המימוש... מה?
אין לו קדושה.
אין לו קדושה, יפה. מה הלשון של רשי אצלנו בפסחים? ארבע מילים חשובות, תסתכלו ברשי, להוציא את המילים, רופא שיניים, להוציא את השן, כן? ארבע מילים החשובות, רשי, דיבור המתחיל וריח, ארבע מילים, יצתה, מכלל, קדשי השן. משום דנעשה את מצוותו ואין צריך גבוה עוד בה, יצתה, מכלל, קדשי השן. דין בה, שאלה של החפץ. מושג חדש בהלכה. בדרך כלל, מעמד של החפץ נשאר. אתם לא הייתם פה כשלמדנו מסכת גיטין, אבל מסכת גיטין בפרק שמיני אמרנו משהו יסודי, בסיסי, כמובן זה קצת ויכוח בנדרים חפתת, אבל אדם שרוצה לומר היום את אשתי ולמחר היא את אשתי. זה לקדש את האישה ליום. היא קדישה, היא מקודשת עולמית. אין כזה מעמד הלכתי שאדם מנחית על חפץ או על אדם רק לזמן, רק לתקופה מסוימת. בדרך כלל, אלא כן הוא מגביל. הוא יכול לומר, אני מוכר את זה ללמד יום. שאולי הוא יכול להגביל את זה, אבל מי שאומר סתם, הוא לא נותן גבול, הוא לא תוחם, המעמד נשאר. פתאום מגלים שבעולם של הקדש, המעמד והחלות שם על החפץ מוגבלת. אחרי שהעבודה התפצעה, אז השם פוקע. המעמד פוקע, הקדושה פוקעת. מה החידוש פה בעולם של הקדש? שכנראה בעולם של הקדש, המעמד של החפץ נעוץ ב... ייעוד, כיוון, תליה. יש מעמדים שהם עצמאיים. בעולם של הקדש, כל המעמד של קדושה, בגלל שהחפץ מיועד למשהו. אחרי שאני עובר את התחנה, ואני מבצע את העבודה, אני שורף את הקטורת, אז אין לקטורת ולריח של הקטורת. כמובן, אנחנו נניח היום שהם שווים, יש אישורים שמחלקים בין הקטורת לבין השן, אבל נניח שהם דומים. אז על אותו קטורת וריחה, אין מעמד של הקדש, לשון רשי, יצאתה, גם אצלנו, גם ביום הדף נתת, יצאתה מכלל קודשי השם. זה חידוש. אחרי שהיהוד התממש, החלות שם פוקעת. משהו מעניין. כמובן, זה כל ההנחה של אותה גמרא בנדרים שציטטתי, שאם קידושין דומה להקדש, אז אם בהקדש אני יכול לתחום את המעמד, אז למה לא בקידושין? זה כמובן נוגע בעולם של קידושין, באיזה מידה קידושי אישה דומה למחר, כיחה כיחה מסתי אפרון, באיזה מידה קידושין דומה להקדש, לשון רבנן, עשה לה כולה עמקה הקדש, אז אומרת הגמרא בנדרים, שמיני משווה קידושין להקדש, אז למה בקידושין אי אפשר גם לתחום את המעמד, בסדר. זו קישה אחת. אבל אם כך, למה הגמרא מנסחת נעשה מצוותו? אין מקום לנסח את הדין הזה, בטל יהודו, עבודה התקיימה, מה זה נעשה את מצוותו? כאן יש בעצם שני מסרים חשובים. קודם כל ביטוי מצווה, ונראה את המצווה בהמשך, באיזה מידה אני גולש מעבר לעולם של הקדש, לשאר מצוות. אבל גם מעניין מצוותו, צריכים לראות נעשה את עבודתה. מה זה מצוותה? וגם מתחשמים שזה הביצוע המצווה שנותן איזה מתיר. בהבנה ראשונה עברתי תחנה, כי כבר אין ייעוד. אחרי שהייעוד התקיים, אין איסור, כי האיסור קשור לייעוד. כאן משתמע שיש משהו אחר. לא שהשם של החפץ בטל, אולי החפץ נשאר קודשי השם. אלא האיסור ליהנות מהחפץ יורד, נתבטל, כי יש איזה מטיר של המצווה, כשהקדוש ברוך הוא לוקח איזה חפץ. והחפץ הזה גורר שני דברים, זה כמובן כל הסטאפ שלנו. יש חפץ עם איסור פלוס מצווה. יש חפצים של איסור, בשר בחלב. אין מצווה בבשר בחלב, אין מצווה לשרוף אותו, אין כאן מצווה. יש איסור, נקודה. מעבר מצד השני, יש דברים שאני חייב לעשות איתם פעולה, לולה, בתרוק, תפילה. יש מצב מאוד מעניין, תרכובת, צ'ולנט, כשיש איסור פלוס מצווה. כמובן, הדוגמה קלאסית זה הקדש. בהקדש יש איסור, וגם יש מצווה, מה לעשות עם הקורבן, מה לעשות עם ה... מה לעשות עם ה... אחרי שביצעתי, אז האיסור נופל. אחרי שקיימתי מצוות בורי, המצווה מתיר. הפעולה מתירה. נעשה את מצוותה. משתמע שיש צורך בפעולה, ולא סתם בהגעה למצב שהוא כבר נעשה את מצוותה. אתן לכם נפקא מינה ראשונה, וזה יבהיר את ההבדל. הראשונים מחפשים מה המקור להדין הזה, החידוש הזה של נעשה את מצוותה. למה מותר אחרי שנעשה את מצוותה? אין מקור. מה המקור היחיד מהגמרא שלנו? מה המקור? לא הספרה, מה המקור? מה?
תרומת הדשן.
כן, כי תרומת הדשן פלוס בגדי כהונה, או תרומת הדשן פלוס עגלה ערופה, מהווים שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. יש ויכוח גדול במסך הקידושים בין רש"י לבין שאר הראשונים, אם באמת אפשר להשתמש עם שני כתובים הבאים כאחד ללימוד. זה סוג מעניין של לימוד, לא מופיע בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. זה יכול לתת לי איזו סברה, שאם יש פסוק אחד, אז בוא נקיש, בוא נרחיב. אם יש שני פסוקים, אז כל ההקש קורס. בסדר, אתה לא יכול להקיש. אבל איך אתה יודע שהדוגמאות האחרות הן שונות? רש"י אומר שלא. מישהו מכיר אולי את הדוגמה הכי מפורסמת, שיש דין של שני פסוקים, ושני פסוקים הבאים כאחד הם לומדים, ובכל זאת הגמרא מחפשת מקור. מה הדוגמה הכי ידועה, הכי מפורסמת? אין שליח. לדבר עבירה, חוץ מ... מה המקרים החורגים, מתי יש שליחות לדבר עבירה? מעילה. תביחה ומכירה. ויש עוד דוגמה, כי יש ויכוח ו... שליחות יד. אין שלושה מקרים, זה כבר בוחר מבין שלושתם שניים. זה כבר אומרת שאי אפשר ללמוד מתביחה ומכירה, שליחות יד, מעילה, שיש שליחות לדבר עבירה. ובכל זאת, הגמרא נותנת סברה. למה אין שליחות לדבר עבירה? מה הסברה? הגמרא הכי אהובה שלי, דברי הרב, דברי התלמוד, דברי מי שומע, דברי הרב, צריכים לציין לרב, יש גמרא לטובת הרב, יש גמרא לטובת התלמידים, גמרא בבב מציע. למה גמרא מחפשת סברה לבטל שליחות לדבר עבירה? יש דין. התורה מפרטת את שליחות לדבר עבירה בשלושה מקרים, שני מקרים, ואי אפשר להשוות, אי אפשר ללמוד. אז מזה לומד רש"י שכנראה שני פסוקים לא מהווים לימוד. זה ויכוח. אז לפי אותם ראשונים, שאפשר ללמוד מזה שהתורה מפורטת מדגישה פעמיים X, אפשר ללמוד ששאר הדינים הם Y או לא X, בסדר. אז הראשונים, הריטב"א כאן מביא בשם, גם מובא בתוספות ישנים, הסיבה שסיפקתי לכם הרבה קטעים מהתוספות ישנים במסכת יומא, זה בגלל שזה ספר מאוד מאוד עשיר, מאוד עשיר, מאוד עמוק, זה אולי אחד מספרי הראשונים הכי עמוקים והכי מקיפים. בכל התורה כולה, ובכל הש"ס. איזה סיפור, איזה רב גדול בארצות הברית בשם רב לייזר סילבר, אני יודע איך אפשר מכיר אותו. הוא היה גאון אדיר, אבל הוא לא בעצם הגיע לשיאו. יש איזה גדולים בהיסטוריה שלא הצליחו לחלק תורתם, מכל מיני סיבות. אז הוא היה תקוע באיזה מקום קטן בסינסינטי, אבל כולם ידעו שבסינסינטי עיר נידח, בארצות הברית זה שום מקום, יושב שם גדול הדור גדול בתורה, בידע, בלימוד תורה. אז פעם רב סולובייצ'יק נסע לבקר אותו, לא יודע בדיוק איפה המפגש היה, אבל נסע לבקר אותו, ובמטוס מישהו הודיע לרב סולובייצ'יק בדרך, שמה שלא תגיד בשיעור, רב לייזר סילבר יקשה עליך מהטוסס ישן ביום. מה שלא תגיד, לא מעניין אותי, איזה סוגיה, איזה נושא, הוא יפריך אותך מהתוסס ישנים. וכך היה. נתן שיעור כל הזמן, תוספות ישנים שמה, תוספות ישנים שמה, בדרך כלל הקטעים של תוספות ישנים מאוד דלים, כל מיני הגאות, כל מיני תוספות, לא ביבמות, אבל ביומה, זה מעבר את היסר. מי שלומד יומה, עובר את התוספות ישנים, זה כמובן ישנים, אל תדעה. אל תעשו את הטעות שאני עשיתי, אולי אחרי חודשיים ניגשתי לרב תבורי, שיהיה לרפואה שלמה בישיבה כשהייתי בחור, שאלתי אותו, אני לא מבין את התוסס ישן. תוסס לא ישנו. כנראה שזה טעות פרוידיאנית, כי אני הייתי ישן כל היום, אז תוסס ישן, גם אני ישן, תמידים ישנים, כולם ישנים, דשנים וישנים. כן, אז תוספות ישנים. גם הביא את זה ביום, אבל ספר ממש מתוק וקל לקרוא, והלוואי. הלוואי שכל התוספתים בשעץ היו נכתבים באותה צחות ובאותה כלילות של התוספת ישנים. אחת מהטרגדיות הכי גדולות בהיסטוריה, שהתלמידים שכתבו את התוספות לא היו אנשים שיגידו לכתוב. כתבו גם מיני... קשה לקבל את התוספות. התוספת ישן, מי שכתב את התוספות הזו, ממש ידע לכתוב. וזה כמובן השאיר את כולנו. אז תוספות ישנים ביומה וגם הרטבו אצלנו, מישהו העם מביא מקור לכל הדין הזה. הגמרא לא מזכירה שום מקור, זה מעניין. יש הלכה, כנראה הלכה בסיסית, שורשית, הגמרא לא מביאה מקור. מה המקור? מישהו ראה? יש הלכה, מביא בשם הספרי, שחטאות שמתו. אחרי שהבהמות מתו, אז מותרים. למרות שפעם היו קורבני חטאת, קורבנות חטאת, עכשיו הם מותרים, אין בהם מילה. איזה גישה נתמכת כאן? יש לנו שתי גישות של נעשה את מצוותן. גישה אחת, ש... מה זה נעשה את מצוותן? בטל היד, יצת מכלל קודשי השם, לשון רעת. שהמצווה או העבודה מתיר את העשר. זה דין בחפצה, זה דין בעשר. אם אני מבסס את כל הדין הזה על חטאות שמתו, איזה גישה אפשרית ואיזה גישה בלתי אפשרית לגמרי? מה? שדרשי אפשרי או לא אפשרי? בוא נתחיל עם הגישה הבלתי אפשרית. וגישה שנייה, בעצם יש פעולה שמתירה. אדם מקיים מצווה, עושה פעולה, מקטיר את הכתורת, משהו עושה מצווה, עבודה, פעולה רצויה בקדוש ברוך הוא, בעצם מתיר את האיסור. הקדוש ברוך הוא יצר איזה מנגנון, קשר בין איסור לבין מצווה, שברגע שקיימתי את שלי, ודבי יש מצווה, בסוף אוכל אוהבי מצווה, אז אין יציאה, אין כאן מתיר, אין כאן משחרר. אבל כשקדוש ברוך הוא הרכיב מצווה ואיסור, המצווה מתירה את האיסור. בחטאת שמת, אני לא קיימתי שום דבר, הוא מת. עד רב, לא קיימתי שום מצווה, פספסתי. לא בהשמתי, אבל פספסתי. קרה אסון. אז אין כאן פעולה להתיר. הגישה הראשונה אומרת שאחרי שהיהוד בטל, גם השם קודשי השם בטל. בדרך כלל מתי היהוד בטל? אחרי המצווה. אבל יש פעמים שהיהוד בטל לא אחרי מצווה ועבודה, אלא אחרי מיתה. זה מוזר. לבסס את כל הדין של נעשה מצוותה על מצב שלא נעשת שום מצווה. זה מוזר מאוד. דרך כלל, מה זה נעשה מצוותה? הקטיר את הקטורת, עשה את העבודה, הקריף, הקטיר, עשה. וכל המקור, כל הבסיס הוא חטאת שמת. חטאת שמת אדם לא קיים שום דבר. שום מצווה. לא מספיק, אבל מצווה אחת. לא נעשתה שום מצווה. שוב פעם, אסוציאציות לא טבעיות, לא מובנות, לא פשוטות. אז כנראה שהדין של נעשה את מצוותה זה לא מצווה. אז בדרך כלל, אחרי מצווה, מקף עבודה, יהוד בטל, כי בהקט יש הכל תולי ביוד. אבל יש מצבים אחרים שהיהוד בטל גם בלי מצווה. אני אומר חטאת שמת. זאת אומרת, הנפקמינה הכי בסיסית כאן, אם נעשה את מצוותה מוגבלת למצבים שאדם עשה משהו, או גם מצבים מקבילים שלא עשה כלום, אבל כנראה יהיו התבטל מסיבות אחרות, ואם ירצה שנבדוק עוד דוגמה מקבילה של חוסר פעולה לשחרר, אבל ביטול ייעוד בגלל כל מיני תנאים הקשורים למיטה, לא מיטה ממש, אלא דומים למיטה. כן, חמישה.
וסתרתם
את זה, אתם
לא
יכולים לראות עדיין מהמסוג. לכן אני יכול לראות. זה תלוי ברמב״ם, זה... לפחות נעסוק עכשיו במילה. מגיע לאיזה דבר ניתר מהפעולה. המילה או איסור, כרגע נניח עושים חבילה אחת כדי לקבע משתנה אחד, אחר כך נעסוק במשתנה. כן, מאוד מאוד חשוב למדנות. לקבע, fix one variable, ואחר כך לפצח אותה, אבל לא כל הזמן לחשוב על. אנחנו מניחים כרגע שהחבילה של מילה פלוס איסור ניתרת אחרי העבודה. כן, נכיר.
אם אני סובר שהלימוד מחטאות השם, אז זה קשה לרש"י, נכון?
ברור.
אבל אני לא חייב להגיד את זה, אני יכול להגיד שכמו הגמרא, שלומדים את זה בשני גדולים אחד, ואז
אין את זה. כן, בדיוק.
נכון. ובשני שנים זה לא בעיה, כי הוא לומד את זה מחטאות השם.
כן.
איפה כתוב שהמקור זה חטאות
למדות? זה מופיע ברדווה, וגם מופיע בתוספות ישנים. מביא בשם הספרי. אוקיי. טוב. מצב דומה, עכשיו במראה כדי, היום אני ארחיב, נתת לכם קצת מקורות לראות, אבל נתת לכם קצת הרחבת אופקים. הגמרא בקידושין, בדף נון דלת, מדברת על מעילה בבגדי כהונה שבלו. הגמרא שלנו, שוב פעם לא מתבבל, מדברת על בגדי כהן גדול, שבגדי כהן גדול, גם אחרי יום הכיפורים, אסורים מדין, אף פי שבדרך כלל נעשה את מצוותה מתירה, כאן יש חריג, כי כתוב, הנה חמשה. מה לגבי בגדי כהן הג'יל? בגדי כהן הג'יות, הוא אומר שגם אחרי שבלו, אז יש דין מעילה. ושואל השיטה, לא נדע למי, ושלחתי לך אתמול בלילה, בוואטסאפ, אני רוצה ביחד, הוא שואל למה? למה בגדי כהן שבלו אסורים במעילה? למה אני לא אומר נעשה את מצוותה? כאן לכאורה, אני עומד בפני מצב דומה. הוא קצת שונה מחטאת שמת, כי בחטאת שמת לא קיימתי שום דבר. בבגדי כהונה לבשתי אותם שנים, אבל לא סיימתי את המצווה. לא הגעתי לסוף המצווה. מי שמכתיר כתורת, הוא הגיע לסוף המצווה. כאן, למה אני לא יכול לשמש? מה זה נעשה את מצוותן? לא שנגמר מצוותן, אלא שמתו הבגדים, בעצם. זה סוג של מיטה. כמו מיטת בהמה, כאן יש מיטת בגדים, קיבלו, אי אפשר... כי אי אפשר ללבוש אותם. זה קצת שונה, כי אתמול קיימתי את זה. אבל היום, אני עומד בפני הבגדים האלו, למה אני לא לובש אותם? למה אני לא יכול ללבוש אותם? לא בגלל שהמצווה נגמרה, אלא בגלל שהבגדים מתו, מיטת בגדים. בכל זאת, שואל השיטה לא נודע למי, בקושתו, למה אני לא מנסה את מצוותה? אף פי שהמצווה לא נגמרה. אז הוא נתן תירוץ אחד, אבל תירוץ השני, מי שרוצה לראות בוואטסאפ, זה נשמע מאוד דומה למה שאמרנו, שהוא חולק על התוספות ישנים. הוא טוען שהדין שנעשה את מצוותה מוגבל אך ורק למצבים שהמצווה מתירה, לא שהייעוד בטל. אני רוצה להסתכל שם בשיטה לא נדע למי, ויש לומר בקידוש נון דלד, תהד לא מקרי דבר שנעשה את מצוותו, דאילב משום דבלו, זאת אומרת שמתו, השתנה מחזו למצוותן. כך כנראה גישתו. שהוא בלשון השני, בלשון הראשון נותן תירוץ אחר. דווקא מעניין שבגדי כהן הג'יות דומים לבגדי כהונה, שכל הכלל לא שייך שנעשה מצוותו, וזה חידוש בדין בגדי כהונה. התירוץ השני מתמקד בשאלתנו. שאני לא יכול להפעיל את הנעשה את מצוותו, אלא אם כן... המצווה תבוא ותתיר. כאן אתה רוצה להפעיל את ההתר בגלל שהייעוד בטל, הוא חולק, כנראה הוא יחלוק על התוספות ישנים ועל הרדווה, ואי אפשר לבסס את הדין הזה של נעשה את מצוותן, אי אפשר לבסס אותו על הדין של ביטול הייעוד. מקרה קצת דומה, אבל קצת שונה, עולה מדברי הגמרא בכריתות. הגמרא בכריתות בדף זין, מדברת על משיכת כהן גדול ביום חינוכו, או בתחילת בית המקדש, כשחינכו את המשכן, חינכו את המקדש. אז הגמרא מדברת על כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, וקצת שובב, ולוקח את השמן מעל ראשו ומושך על גופו. זאת אומרת, הגמרא בקריטות שהוא מועל. דף זין. שואל התוספות ישנים, ביום הדף סמך, יש המון המון תוספות שונים ביום הדף סמך, הוא שואל, למה אני לא אומר לגבי אותו שמן, נעשה את מצוותו? כי השמן כבר נמשך על מצחו, יכול לקחת את השמן, מה הפסוק, הטל חמור על הראש, יורד על הזקן, לקחת את השמן הטוב על הראש, לקחת את השמן ולמשוך קצת את הזקן או הבטן. או... באחד מהתירוצים, שפעם יש המון תירוצים, בדרך כלל בתוספות ישנים, יש הרבה תירוצים, מה שמאפשר לך להכניס כל הלומדוס לתוך תוספות ישנים, החילוק בין הלשכן לשבס, הלשון ישן, תירוץ שני, הוא מתרץ שהדין של נעשית מצוותו לא שייך כאן, להתיר את השמן. השמן יישאר אסור, כי השמן לא התייבש. עד שהשמן על מצחו לא מתייבש, אין להפעיל את הדין של נעשית מצוותו. מסכים? לא מסכים? ולמה? ואיך זה קשור? איזה מודל של היתר נעשית מצוותו לא שייך כאן, כי השמן לא התייבש? איזה מודל כן שייך כאן, גם לפני שהשמן מתייבש, ועשה חולק על המודל הזה? תגיד רש"י, תגיד את הסברות. בסדר, יש רש"י. לפי רש"י, כן שייך להגיד נעשית, לא שייך להגיד נעשית מצוותו.
לפי רש"י, לא שייך להגיד נעשית מצוותו.
לפי רש"י, לא שייך להגיד. למה? כי בגלל שהשמן עדיין לך, נו, לא, בגלל שהשמן לך, לא בטל הייעוד בגלל ש... למה? נו, בגלל שהוא עטוף. ראוי, נכון. בגלל שהשמן עדיין לך, אפשר לקחת את השמן ולמשוך עוד כלי, עוד כהן. אז למרות שמשכתי את הכהן, לא בטל. בדרך כלל, כשעשיתי את העבודה, אז הקטורת הזאת לא ראויה לעוד סיבוב, לעוד סבב, לעוד ביצוע. אבל כאן יש שמן לך, אז גם אחרי שעשית את המצווה, את הוידה, אפשר לעשות שירות כפולה. כן, אפשר לעשות משנה שכר שכיר, משנה למלך, עוד משיכה. קמצנים, חסכנים, אולי חנוכה, רוצים לחסוך קצת שמן, כן? לתחום לפתרון של קושיית הבית יוסף, אז למה יש? אז אולי עוד תירוץ, התירוץ ה-1500, אולי איזה... נס שלא הכפילו את השמן על אותם אנשים. אבל לפי הגישה השנייה, הרי אחרי שמשכתי את הכהן, אני עשיתי את המצווה. המצווה לא תלויה בייבוש השמן. אחרי שהכהן נמשך, המצווה נעשתה, עבודה נעשתה. אז אם אני אומר שהמצווה, קיום המצווה, מתיר את החפץ שהיא אסורה עד עכשיו, אז כאן במשיכת כהן קיימתי. זה שהוא לא התייבש, לא מהווה בעיה וחיסרון קיום המצווה, ואז הייתי מפעיל את היסוד, זה שהתוספות ישנים לו, כנראה שהוא חולק על המודל הזה. ואז תוספות ישנים לשיטתו, כלומר יש המון שכבה בתוספות ישנים. תוספות ישנים כנראה סובר, שהוא על הדין הוא ביטול הייעוד, בדרך כלל הייעוד בטל אחרי המצווה ואחרי סיום המצווה, ויש מצבים שהייעוד נשאר גם אחרי ביצוע עבודה. בדרך כלל קורבן, דם, קטרת, בדרך כלל יש חומרים חד פעמיים, בימה, דם, איברים, בשר. שמן הוא חומר רב שימושי. אפשר לעשות את העבודה, או לעשות עוד עבודה בשמן. אז אתם רואים, בגלל שיש עוד אפשרות להשתמש בשמן, לא נחשב נעשה את מצוות אחר, למרות שכבר עשיתי את המצווה. אוקיי? אז זה בעצם שתי נפקא מינות הכי בהירות. נפקא מין אחת, שלא עשיתי שום פעולה, אלא דבר מת. חטאת שמת, בגדים שמתו. נפקא מין השנייה, כשעשיתי דבר, ההפך. עשיתי את העבודה, אבל הוא נשאר כדבר שעדיין הייעוד קיים. כן, המצב הראשון, אין ייעוד ואין מצווה, המצב הפוך, יש מצווה, אבל עדיין יש ייעוד. כן, כל הזמן, האם החקירה הדין תלוי ב-X או Y, מחפשים מקרים של X ולא Y ו-Y ולא X. כן, על מה הדין תלוי? על ביטול הייעוד או על פעולת עבודה? נפקא מינה, כשאין ייעוד, גם למרות שאין עבודה, חטאת שמת, והפך, מצב שיש עבודה מצווה, אבל עדיין יש ייעוד. בעצם מה מוביל, מה מניע, מה משפיע על ההתר? ביטול הייעוד, עשיית המצווה. מצב ראשון, אין ייעוד, למרות שלא היה מצווה, חטאת שמת, בגדים שבא לו. מצב הפוך, כשיש מצווה, משכתי את הכהן, אבל עדיין יש ייעוד, כי אפשר להשתמש הלאה עם החפצים. אוקיי? זה בעצם שתי נפקא מינות הכי תשתיות, הכי בסיסיות. כן.
הגמרות גם מהוות קושייה על כל גמרה מהווה קושייה על השיטה הנגדית?
לא, הגמרא בקריטות נותן הרבה תירוצים, זה כל היופי של תרסיס ישנים, זה כמו מבוך. כל תרסיס ישנים זה כמו מבוך. במקום לנטול את הספר, בוא ניקח ימינו, מבוך. אי אפשר להוכח, אי אפשר לקבוע מה הוא סובר, כי הוא כל כך רבוי וכל כך גדוש עם קישות ושנות. אוקיי? יופי. נפקא מינה שלישית, וזה אולי נפקא מינה השנייה הגדולה, לא הכי גדולה, נגיע לפיצוץ עוד מעט. זה באיזה מקרים בעולם של הקדש הוא שייך. מה אני מתכוון? הגמרא רואה בבגדי כהן גדול כתובת לדין הזה. זאת אומרת, אולי הפסוק של וניחם שם, הייתי מתיר בגדי כהן גדול מדי נעשה את מצוותו, יש פסוק, הוא חורג, הוא חריג. שייך, הדין הזה שייך, לפי ראשונים שלומדים את הדין של היתר נעשה את מצוותם מבגדי כהן גדול, אז הנה הפסוק מלמד אותי. אבל הוא שייך לקבוצה למועמדים, לדין הזה של היתר נעשה את מצוותו. ולפי רבי דוסה, בעצם, בגדי כהן גדול מותרים, כי רבי דוסה טוען שוויניחם שם, רבי דוסה, מי זה רבי דוסה, כן? רבי דוסה, כן? הדין הזה של וניחם שם לא מלמד אותי איסור, מלמד אותי דין אחר, שלא ישתמשו ביום כיפור אחר, כל יום כיפור דורש בגדים חדשים מתחילים. אז רבי דוסה, אני שואל רבי דוסה, הם בגדי כהונה מותרים, בגדי כהן גדול שיום הכיפור מותרים, לאחר יום הכיפור אני אגיד כן, לא כל מיני שימושים, לא של יום כיפור הבא. אוקיי. בגדי כהונה, בגדי כהן גדול, האם יש להם קידושת הגוף? בעולם של הקדש, יש שני מסלולים. יש את המסלול של קורבנות, חומרים, יין, שמן, עצים, חומרי תמיכה, כלי תמיכה, כלי שרת, ולהם יש דין של קדושת הגוף, שהם קדושה פנימית, יסודית, בגלל הייעוד לאיזה עבודה שהם קשורים אליו. ויש כמובן דברים השייכים לתיק של הקדש, לחשבון של הקדש. הקדש זה הוא צריך לנהל כספים, הוא צריך למכור, לקנות, לבנות, ניהול כספי. איך קוראים לחפצי הקדש שאין להם ייעוד לתפקיד מסוים, קדישת דמים? אדם מקדיש בקבוק לברק הבית. בבוק הזה, המים הזה פסול כבר, כי המים הזה פסול כבר לניסוח המים בסוכות, הבקבוק הזה אולי בר שימוש, אי אפשר, זה הקדש ייקח אותו, ויתנו לזה הכהנים לשתות, ויתנו לזה ימכרו את זה בשוק, ויקחו את הכסף וכל מיני צרכים תחזוקיים, תחזוקתיים. הרי בגדי כהן גדול הם לא כלי שרת, אין להם קדושת הגוף, יש להם רק קדושת דמים. אז זה מחלוקת בין הריטב"א לבין התוספות בקידושין שם בנון ד'. לפי התוספות בעצם יש להם קדושת הגוף. הם נחשבים כלי שרת. הבגדי כהן גדול לפחות נחשבים כלי שרת. הם כלים. כי הם מאפשרים את העבודה. ריטב"א חולק. ריטב"א טוען שבגדי כהן גדול אינם כלי שרת. אין להם קדושת הגוף. הם רק השווי שייך להקדש. זה כמו הנכס של הקדש. לפי הריטב"א יש להקשות, וכך מקשה כמה אחרונים. איך ייתכן הדין הזה של נעשה את מצוותן כהתר בבגדי כהן גדול? שוב פעם, מסקנה אני לא מתיר כי יש פסוק, אבל בלי הפסוק הייתי מפעיל. זאת אומרת, יש להשוות, מדובר בתפוחים ותפוחים, לא בתפוחים וכדורי שוקולד. תפוחים ותפוחים, אבל בתפוח הזה יש גזירת הכתוב. ולפי רבי דוסה, שגזירת הכתוב לא קיימת, אז באמת בגדי כהן גדול מותרים בהנאה, אסורים ליום הכיפור הבא, אבל מותרים בהנאה. אז זה שוב פעם מחזיר אותי לשאלתנו. אם אני אומר שהתר הוא בגלל שהייעוד בטל, כי המצוות ממשה והכל נגמר, כמעט בלתי אפשרי להפעיל אותו בקדושת דמים, כי בקדושת דמים אין ייעוד, אין... במקרה הוא משמש באותם בגדים, אבל בגדים האלה לא מיועדים. מקור היסוד בבגדים האלו זה הדמים, זה השווי. זה כמו כסף. לפי הריטב"א, בגדי כהן גדול זה בדיוק כמו כסף של הקדש. מבחינת קדוש אדם. איך להפקיע את הקדושה בגלל שעשיתי מצווה? אתה יכול למכור את בגדי כהונה ולתפור עוד בגדי כהונה. זה כמו כסף. כמו כוס חד פעמי. במקרה השתמשתי בכוס הזה, אבל זה כמו כוס חד פעמי. הדרך היחידה להפעיל את הדין של נעשה מצוותה במסור של קדישת דמים, לפי הריטב"א, ובגדי כהן גדול, זה על כורחינו, אני חייב איכשהו לעבור דרך המקרה השני. שהקדוש ברוך הוא יצר, כמובן, בכוס אין מצווה. בגדי כהונה זה דבר מאוד מעניין. וקדישת דמים, הוא לא מיועד, אבל אני מקיים מצווה עם הבגדים. ואם אני אומר שהקדוש ברוך הוא נתן איזה מצווה, מצווה משחרר אותי מאיסור, לא מכרח לומר, אבל אפשר לומר שהוא גם מגיע לקדושת דמים, כי קיימתי את המצווה. שוב פעם, אני לא מכרח להגיד, והרבה הרבה מוכיחים מהסוגיה שלנו כשיטת התוספות, שבגדי כהן גדול, קדושת עין, קדושת הגוף. אבל אם אני רוצה לתמוך בגישת הריטב"א, חייב כנראה להגיד משהו במסלול השני. שעצם קיום המצווה משחרר, מבטל את האיסור כאיסור, אחרי שקיימת הרצון הקדוש ברוך הוא, גם אם האיסור לא מקושר למצווה, אחרי שקיימת את המצווה, ביטלת את האיסור. כן.
זה גם שבאה ואמינה נעשת
בקרתו למכיר את האיסור, והגזירת הכתוב. זה גזירת הכתוב. ייתכן, ייתכן. אז אתה אומר חידוש בסוגיה. שהגזירת הכתוב באה להגיד לא שהם מקרים של נעשית מצוותן שעדיין אסורים, הם מקרים של אינם נעשית או לא שייך נעשית מצוותן. זה גם כן מה שיש לנו זמן, הרמב״ם יאלץ לומר בסוגיה. כי גם הרמב״ם טוען שתרומת הדשן זה לא שנעשית מצוותן, אלא יש סיבה אחרת לעשות אותם. אוקיי, אבל זה כבר מהפכה בסוגיה. הסוגיה הפשטות אומרת, יש כאן מצב שנעשה מצוותו, ובכל זאת יש כזה הכתוב שהוא אסור. אולי החידוש הכי קיצוני, ואולי הכי הכי בולט כאן, והכי ידוע, כי אנחנו עסקנו בכל מיני פיצ'חלך בתוך עולם של קדישה, האם אני גולש לא רק מעולם של קודשי השם לעולם של קדישת דמים, של קדושת הגוף לקדושת דמים, האם אני גולש גם לעולם של איסורים. האם יש להפעיל את המושג הזה להתיר איסורים, לא רק להתיר הקדש? אז לזה נצטרך להסתכל בגמרא בתמורה, תוספות, לא הייתי אומר שום דבר, זה תוספות מהפכנית. אני אצלם לכם בוואטסאפ, מי שלא הספיק לראות, אבל התוספות בתמורה מחולל מהפכה. המשנה בתמורה בדף למד ג' למד ב' אומרת הלכה, ומרצה שנדון בהלכה הזאת, ונראה דרכים שונות להבין את ההלכה. המשנה אומרת, יש נקברים, כל מיני דברים שחייבים לקבור אותם, ויש נשרפים. ובסוף, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, סליחה, כן, הנשרפין אפרן מותר ונקברים אפרן אסור. אחרי ששרפתי את הדברים שטעונים שריפה, למשל חמץ, למשל מאוד נשרף, סעיר נזיר, סיפורי מצורע, בשר בחלב ונשרפין אפרן מותר. נסתכל בתוספות למטה. צריך עיון. תימא מאי. למה אחרי שריפה אני מתיר את הייסורים האלו? אומרת הגמרא, אור לכלי הקרן, למה מותר בגחלים? אז הייתי אומר, למה מותר? כי שרפתי, הם גחלים, הם פסול, הם לא אוכל, הם לא חפצה מקורית. בניגוד לנקברים, אסור להשתמש בנקברים כי לא שרפתי, הם נקברו, עדיין החפץ קיים. זה מה שהייתי אומר, החילוק בין נשרפים שאפרן מותר ונקברים שאפרן אסור. אבל תוספות מחפשים משהו אחר, צריך עיון, תימא מאי. ואומר מורי, לא יודע מי זה, מורי הרש ממרש, לא יודע מי זה, דנשרפים, כיוון שציווה כתוב לשרפן, אחר שנעשה, כאילו נעשה את מצוותו. ואין לך דבר שנעשה את מצוותו ומעלים בו, הכינה מכיוון שנעשה את מצוותו, ואומר שריפה, הלך איסורי. תקשיבו ללשון הזה, לא? יצא מכלל קדשי השם, הלך איסורי. זו תוספות מתאים. להרחיב את הדין של נעשה מצוותם מקדישת הגוף לקדישת המים, בסדר, זה חידוש, אבל זה בתוך עולם של הקדש. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה עולם של הקדש. כמובן, דברי התוספות קצת מסתעים מהגמרא שלנו, כי הגמרא שלנו מפעילה את הדין של נעשה מצוותה אצל קטורת, תרומת הדשן, בגדי כהונה ועגלה ערופה. מרכב פורה אדומה. אבל זה כבר מעלה שאלה יסודית, באיזה מידה כל הקורבנות האלו, למרות שהם לא מתבצעים בתוך בית המקדש, הם הקורבנות האלו בכל זאת שייכים לעולם של הקדש. יש קבוצה, כן? עגלה ערופה, פרה אדומה, שעיר המשתלח, הקורבנות האלו, ציפורי מצורע, הם לא עוברים את התהליך ההקרבה הקלאסי, אבל איכשהו מעמידים את השעיר, וכמובן, יש לחלק ביניהם, שעיר לעזאזל, מעמידים את בית המקדש, פרה אדומה שוחטים אל מול, אל נוכח פני האוהל, כמובן בעגלה ערופה כתיב כפרה, יש למרות שזה כקורבן. כמובן המקור לכל הדברים, אולי גמרא מפורסמת, מישהו מכיר את הביטוי שבפרה אדומה, למרות שאין לו זריקת הדם, ואין לו דלת עבודה, ואין, מכל מקום מישהו מכיר את הביטוי, בכל זאת יש לה, להביא כל מיני דיני הקדש לפרה אדומה, חטאת, קריי רחמנה. זה פרה אדומה, למרות שהוא בחוץ, חטאת קריי רחמנה. הביטוי הזה היווה בסיס להמון המון קטעים ברב חיים. רב חיים מאוד מאוד אהב לעסוק בפרה אדומה, בגלל שהוא יושב על התפר בין עולם של חול לבין עולם של הקדש. ובמקרה שהוא יושב על התפר, בעצם שואף משניהם, ואפשר לראות את המושגים של שני עולמות בתוך הפרה אדומה. רב חיים מאוד מאוד עסק בפרה אדומה. דין מילה, דין הקדש, ממש זה היווה עבורו איזה משהו בסיסי כדי להבין את החילוק בין עולם של חולין לבין עולם של הקדש. אבל הכל מסתובב לביטוי חטאת, קריי רחמנה, חטאתי. זה שהגמרא מדברת על עגלה ערופה, בסדר, סוג של נגיד. אבל כאן תוספות בתמורה מעבירים לכל מיני איסורים. מרחיב לכל עולם של איסורים. לכאורה, שוב פעם, אני חייב ללכת בכיוון השני, כמובן, גם זה קשה, ורב חנן תופס את התוספות, רב חנן ששמתי לכם במקורות, קובעת שיעורים, חלק בעצם מהנחפה, אלף ג' ד' ה'. אם אני הולך בכיוון של רש"י, אין סיכוי. מהקדש, כפי שאמרתי לכם, יש תופעה דינמיקה מיוחדת של חלות שם מוגבלת, התלויה דווקא בייעוד, בטל הייעוד, בטל השם, גם בלי מעשה מצווה. כדי להצדיק את התוספות, להסביר אותו, אני חייב להגיע איכשהו למסלול השני, וגם שם יש לי קושי. כי מה אומר המסלול השני? כשיש איסור הכרוך במצווה, התבצע המצווה, בטל האיסור. נכון, בעולם של איסורים, כך חשבתי, בחמץ, האיסור תלוי בשריפה, אולי נגלה את זה לפי התוספות. בשור נשכל, האיסור תלוי בסקילה, כמובן זה סקילה, מדבר סקילה, אבל... וזה בעצם השאלה של רב חנן. תוספות בסוף אומרים, והדה אמר, השירה אסורה לעולם, אז למה השירה אסורה? אז תוספות אומרים, החבר הכי טוב שלנו, שעולם איסור עבודה זרה מאוד מאוד מיוחד, לא ידבק בידך, שכבר ראינו שאיסור עבודה זרה סוטה מכל הנורמות. אבל התשובה צריכה להיות יותר פשוטה, כי עבודה זרה בלי קשר לחידוש שלו ידבק. עבודה זרה, האיסור לא כרוך במצווה, השריפה היא תוצאה של האיסור. כל הדין הזה, כשיש איזו כריכה וחיבור בין האיסור לבין המצווה, אז אני אומר, המצווה מתיר. הקדוש ברוך הוא יצר מצב, מנגנה, מסלול, שקיימת רצונו, אז האיסור בטל. אבל כשיש איסורים כל כך עצמאיים, חמץ, עבודה זרה, אז קשה מאוד לומר שאחרי שביצעתי את המצווה, כמה דובר בשריפה, כמובן, יש גם הנחה משנית בתוספות, ששריפה מחשבת מצווה, קבורה לא נחשבת מצווה, כל הנשרפים מאפרן מותר, כל הנקבורים מאפרן אסור, וזה כבר ראינו שרב חיים שחילק בין שריפה לבין שאר דרכי השחתה, מצווה נחזור לזה בדף חבזיין המבט, אין ביור חמץ אלא בצריפה, שיטה בבידה, מול שיטה בבנן. זה כבר ראינו, אפשר לחלק. לו זה היה החידוש היחיד בתוספות, הייתי שמח. חילוק בין צריפה לבין קבורה. אבל להעתיק את כל המערכת הזאת בעולם של איסורים, מאוד מאוד חדשני בתוספות. וזה כמובן מעלה כבר רשימה ארוכה של שאלות. עד שהרחבתי את הדין הזה להקדש, אז כל השאלות היו פנימיות להקדש. שמן המשחה, בגדי כהונה, אבל ברגע שאני מרחיב את זה לעולם של איסורים, אז כל השאלות מתנפלות עליי. למשל, ציינתי לכם קטע של התוספות על התורה. זה נקרא ספר משה וזקנים. זה עצם תוספות על התורה. זה קטעים הלכתיים. התוספות על התורה שואלים, למה אני לא אומר בפרשת צו, למה אני לא אומר נעשה את מצוותו בשער נשכל, אחר סקילה? כי קיימתי מצוות סקילה. והתוספות, לפי שמגיע לתוספות, התשובה פשוטה, כי שער נשכל הוא. זאת גם כן קושיית הרשש אצלנו בפסחים. אז הוא מתארץ משהו מעניין. ויש לומר, דסקילתו לא קורא מצווה אל החובה. אני לא מקיים מצווה בסקילה, זה עונש בעצם. תרגם מילת חובה לעונש. לא מצווה זה עונש. אני מעניש את השור נזכר. אני חייב להניש. לבעלים את השור. שוב פעם, זה מאוד מאוד מתאים למסלול השני. למסלול הראשון לא מעניין אותי איך אני עושה את המעבר הזה. עונש, מצווה, מיטה. אבל כמובן, הדרך היחידה להצדיק את הפעלת המושג ולמשל ישראל, זה המסלול השני. אז זה מתאים למסלול השני. לא הייתי הולך למסלול הראשון, אם זה היה שייך רלוונטי, אז ההבדל הזה בין מצווה למנחה לא מעניין אותי, גם מיטה. מיטת חטאת היא לא מצווה, היא מעבר לעולם שאין ליוד. אז ברור שכל התשובה היא לפי ההיגיון היחיד ששייך לעולם של איסורים. שהוא אמר גם פטר חמור. לא מפטר חמור לא נחשב נעשה את מצוותו, כי ערבתי את החמור. אז הוא אומר בסוף, קטע ראשון, כיוון דמצוות פדיעה קודמת למצוות עריפה, עדיף לבדות מלערוף, אם כן עריפה אינה מצווה חשובה. כי זאת לא הבחירה המועדפת. הבחירה המועדפת זה פדיון. גם שם, מה אכפת לי? בכל זאת, מקיים את המצווה, זאת לא המצווה. אז אפשר לומר שוב פעם, לפי הגיון השני, שדווקא המצווה שקדוש ברוך הוא מעדיף, מצווה ומכניס כבחירה אופציונלית, אידיאלית, רק הוא יתיר את האיסור. שוב פעם, זה אולי החידוש הכי ידוע בסוגיה. כל מי שלמד את הסוגיה הזאת יודע את התוספות. אני מבטיח לכם שהתוספות הזאת הרבה יותר ידוע משאלת התוספות ישנים על שמן המשחה, על בטן כהן גדול. זה ידוע. הרחבת הדין של נעשה מצוותו, ושוב פעם זה רחוק, רחוק, רחוק מהמקום שבו התחלנו את סוגייתנו. אני אסיים ממש ממש בקצרה, כי אני על השעון, אני חייב להגיע לבית החולים עוד שעה. אני אמרתי שם אסיים רק עם מה שאבישי הזכיר לפני כן, שאפשר לומר שיש שניהם, כן, תמיד, לא תמיד או לפעמים, אני יכול לדמיין עולם ששני המנגנונים פועלים. יש מצב שקדשי השם כבר לא רלוונטי, כי עשיתי את העבודה, ובכל זאת יש איזו מצווה שנשארה, ואז יש איסור. זה מה שבי שיטה, אני רק אסביר לכם, שיטה של הרמב״ם. הרמב״ם טוען שבתרומה סדשן, שוב פעם, יש פלנטה גדולה, כי הרמב״ם מכניס תרומה סדשן, ומסבח הפנימי, ודישן המנורה, אבל בואו נתייחס רק לתרומה סדשן. הרמב״ם טוען שיש שלושה מצבים. יש TFS של לפני שריפת הבשר והעצים, כמובן המזבח. T1, שריפת הבשר והעצים, לפני, לא מעניין אותי, שריפת הבשר והעצים, תרומת הדשן, לוקח את הדשן מעל המזבח ושם מעל המזבח, ואחר כך טיפול. בדשן, גם תרומת הדשן, גם הדשן הכללי, זה החידוש של הרמב״ם. אז מהרמב״ם, בכל תמידים ומוספים, משמע שכאן יש מעילה, כאן אין מעילה, אבל יש איסור, וכאן כבר אחרי הפעולה הזאת, אין איסור. אומר, פיצור בין המילה לבין האיסור. לפני שתרמתי את הדשן, מילה פלוס איסור. אחרי שתרמתי את הדשן, לפני שטיפלתי בדשן בצורה סופית, אז אין מילה כבר ויש איסור. שרל ובלבול, זה בעצם מונח גם רב חיים, שרל ובלבול, שלחתי לכם את הקטע, נשלח לכם בפרצי אבו שרל, מקיף קרובים, הוא שרל, איך ייתכן, אז בעצם רבלבול טוען ברמב"ם בדיוק שאלתנו. אחרי שתרומת הדשן התבצעה, אחרי תי אחד, אחרי תרומת הדשן, אז העבודה נגמרה. תרומת הדשן דורשת בגדי כהונה, דורשת, זה עבודה. כן, יש מחלוקת, אם יש פייס לתרומת הדשן. זה בעצם מחלוקת, אם זה עבודת יום הכיפורים. מי שמכיר את המחלוקת המפורסמת ביום הכיפורים, אם הכהן גדול חייב לבצע גם תרומת הדשן. זה מחלוקת בעל המור ורמב"ן, ומבין ראיות מהתפילס, מהנוסח התפילס, מהפיוטים. כי בכמה פיוטים עתיקים מופיע שפייסו לתרומת הדשן ביום הכיפורים. אם פייסו, הטילו פייס לתרומת הדשן ביום הכיפורים, כנראה שהכהן גדול לא צריך לבצע, למרות שצריך לבצע את כל עבודה בשביל יום הכיפורים. אז אחרי שתרמתי את הדשן, כבר שילמתי את כל העבודות. סיימתי את כל העבודות, אין מילה, אין קודשי השם. אבל לא סיימתי את כל המצוות. יש עדיין מה שאומרת הגמרא, ומה לשון הגמרא פה? ושמו עץ על המזבח, שלא יפזר, שלא ינה מהם. לפי הרמב״ם, שלא יפזר, לא חל על התרומת הדשן, חל על כל הדשן, או גם על הדשן שנתרם, שיקח את הדשן ולא יפסר אותם לרוח, ייקח אותם למקום חיצוני ויטפל בהם. אבל ההוצאה הזאת היא לא עבודה, היא לא דורשת בגדי כהונה, זה רק טיפול נעים וטיפול מכבד לדשן המזבח וגם לתרומת הדשן. אז אחרי שתרמתי, סיימתי את העבודה. בלשון שלנו, אחרי שתרמתי, אין עבודה, אין חלות שם, קודשי השם. אבל עדיין יש איסור, עד שאני אמצא את המצווה הסופית של טיפול בדשן בצורה מכובדת, ואז האיסור יישאר עד שאני מוציא את הדשן, כל הדשן, גם הדשן של המזבח וגם הדשן שתרמתי, מחוץ למקדש, ואני אשים אותם שם בצורה מכובדת. זאת אומרת, אין כאן אקסקלוסיביות בצורה מוכרחת, אפשר לומר שיש כאן שני מנגנונים. יש מצבים שהקודשי השם, השם ייפקע, אבל אולי עדיין יישאר מצווה, מצב של הרמב״ם, שאחרי עבודה תחומת הדשן אין חלות שם קדושה, אבל יש עדיין מצווה. יש מצב אולי הפוך שמצווה נעשתה, ונגמר, אבל עדיין יש חלות שם, מצב של שמן המשחה, של על הכהן, שהמצווה נעשתה, אבל מכיוון שעדיין הייעוד קיים, כי הוא לא התייבש, אז יש עדיין ייעוד ואיסור. כן, זה משהו קצר, לא חיוני, יש פלנטה גדולה ברמב"ם, יש עוד חידושים. רציתי רק לקדם את הלימוד, לא להפסיק את הלימוד, חס וחלילה, כדי שנוכל לראות את הסוגיה האחרונה. אז ככה, תלמדו בבקשה את הגמרא בדף חווה ומדבט, עד חפחת אמר א', אני חושב, עד חבזיין ומדבט, זה פואנטה של דף אחד, עד הנקודתיים. כמובן, ההצגה של הגמרא היא זה וזה גורם. כשאדם מבשל בתוך תנור, כשר פלוס עצי אשרה. כשאדם מטיל שעור של תרומה ושעור של חולין לתוך הלחם. כשאדם מרכיב זן אסור, זן היתר. זה עכשיו זה וזה גורם, שיש שני משפיעים. כדי להבין זה וזה גורם, צריכים קודם כל להבין. זה גורם. מה הדין שיש מרכיב אחד? כשאדם לוקח עצי אשרה ואופה לחם, לא בתנור, אלא בעצמם. אז תנסו לחפש בתוך הגמרא, בתוך הראשונים, גמרא השיטה, אני אעשה, אני לא יודע כמה אני אוכל, נעשה להכין קצת מקורות, אבל תנסה לחפש מקרים של זה גורם, משתנה אחד. אחרי שנגיד, משתנה אחד אסור לכל ים, שבח עצים בפס, יש איסור. למה? למה אסור לגרום איסור? והלמה זה, למה אסור משתנה אחד, כמובן ישפיע מה קורה כשיש שני משתנים, שזה וזה גורם. מי שרוצה לעיין בספרייה, יש ספר של מנחס ברוך, מי שמכיר את הספר מנחת ברוך, זה ברוך קרינקה, אחד מגדולי ראשי ישיבה בפולין. אז הוא כתב ספר מנחת ברוך, ידוע ואהוב על בני ישיבות, והוא כתב חלק שני של הספר בשם נחלת ברוך, שזה ספר רק על הנושא של זה וזה גורם. יש 15 סימונים על הנושא של זה וזה גורם, אז מי שרוצה לעיין בספר הזה, אני אנסה להביא אותו לכיתה, מזה שזה ספר נחלת ברוך. טוב, אני מקווה, לא יודע, רביעי, חמישי, אבל לראות איך אני מרגיש אחרי ניתוח היום. אז אמרת השם, בהצלחה, לימוד הגמרא, ואמרת השם, נחזור מתי שאוכל. בסדר. סליחה שאני חייב לצאת, אני חייב לרוץ.